בשלושת הימים הראשונים מביא המחנה הראשון דגל מחנה יהודה, ועל צבאו יששכר וזבולון. וראינו בעקבות חז"ל שהשלושה הללו מהווים היחידה בני תורה, גם בגלל הסמיכות למשה ואהרון שחונים לפני המשכן קדמה. החנוכה הראשונה בדגל התורה, על המשמעויות הפרטיות שיש לזה, מלכות של תורה ויששכר של תורה, והיסודות של זבולון מושכים בשבט סופר, ממרחק הם מושכים את הכוח הזה. מה שהבנו במיוחד שבזבולון הוא בשותפות שלו עם יששכר. המחנה השני, דגל מחנה ראובן. וראובן פתח בתשובה תחילה. ועל צבאו שמעון, והוא סוד גדול בפני עצמו, וגד הוא השלישי, ואליהו מי של גד, ואליהו הוא המשיב את לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. המחנה השני מרים את דגל התשובה, ובכוחו הוא חונך את המשכן, ונזכור לרגע שכל המשכן כולו הוא סמל לתשובה שנתקבלה. כי עדות לכל באי עולם, משכן העדות, שוויתר הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. כי הרי היסוד הזה של חטא העגל, לפי שיטה אחת, הוא שגילה את הצורך הנפשי בנאבד מוחשי, ולכן בא היסוד הזה של עבודת המשכן כתמורה לדרך פסולה של העגל. נותרו לנו עוד יומיים. נכון הוא שהמחנה הולך בשלשות. המחנה השלישי הוא אפרים, מנשה ובנימין. אז בפשטות מיד רואים שהשלושה הללו הם בניה של יוסף. בניה או בני בניה. אפרים הצעיר, הוא מרים את הדגל, דגל מחנה אפרים, ועל צבאו אחיו הבכור מנשה. אנחנו כבר רואים שגם כאן הבכור הזה הוא מסכן. יהודה הוא בכור באחיו, וראובן הוא בכור הבנים, ואפרים הוא הבכור המועדף על ידי יעקב. על כל פנים, המחנה השלישי, מכיוון שהשמונה מתחלק רק לשניים, הם הבנים. וזה דבר מיוחד במינו. כל הדגלים כולם, כולל כל ה-י"ב, הם בניו הפרסונליים של יעקב. ואילו יוסף עצמו מתפצל לשניים, נכון הוא שיש לו איזה מעמד מיוחד בברכתו של הזקן, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. בסדר? אז הם קיבלו איזה סטטוס מיוחד של בנים. אבל בפועל, ההקרבה הייתה על ידי הנכדים. וגם בנכדים עצמם יש פה איזושהי תמורה, לא כסדר הולדתם, אלא על פי הזקן. אנחנו מכירים את היסודות של הזקן, זקניך ויאמרו לך, הזקן הורה, ואנחנו נוהגים על פי משהו הורה, ואפרים קודם למנשה. אפרים קודם, ומנשה הוא האחרון. ומה קורה עם כל הערכים האחרים של השבטים? הרי ניסינו לומר יסוד, שכל אחד מן השבטים מבטא רעיון, ובוודאי, לו יצויר שהיו י"ב ימי חנוכה, או כשאנחנו נשנה את הסוגיה בפרשת נשוא, ונרצה להבין מה כל אחד מן השבטים תורם, ואם נעשה את הקוקטייל הזה, דהיינו, מה כתוב בהנמקה של שמו, בעיקר לדוגמה בבנימין. בנימין, הקוטביות בין השם המסכני, העצוב, שאימא שלו אומרת לו, בן עוני, בן אדלי, בן צערי, ואביו קרא לו בן ימין, איש הימין. ימין השם, ימינו של האדם. אז הנה יש פה קוטביות. אז האם באישיותו של בנימין אין איזה הרכבה של שני הדברים הללו? ואחר כך אני רוצה לומר מה קרה בתולדותיו של בנימין, הסיפור שלו עם יוסף בפרשיות שלנו, מה קרה עם בנימין בברכתו של יעקב, מה קרה עם בנימין בברכתו של משה, מה קרה בבנימין בשירת דבורה, מה קרה בהיסטוריה של בנימין, פילגש בגבעה, כל הסיפור, בנימין בפרקי תהילים, בנימין בדגל, בנימין בצבע של הסמל שלו, בנימין באבן שלו. מכל זה נרצה הרי לבנות לעצמנו על הדרך שעסקנו בה את המאפיין המיוחד הזה של בנימין. ואם כך, מה קרה עם זה במשכן, בחנוכה? אז הרי יש לזה, ואם אנחנו מנסים להסביר, לכאורה אפשר את כל התיאוריה הזאת לפרוק. ומה קרה בה באחרים? ומה קרה בכל השבטים? כיועץ בזה הרי ננסה בכל אחד מן השבטים למצוא את הדבר האופייני. למה דווקא פה זה נגמר? למה כשמגיעים לזאת חנוכה, אז אנחנו אומרים שבמנשה נגמר כל הסיפור. ומה עם כל הערכים הנוספים שגם הם צריכים להצטרף למנורה? על כורחנו, שכנראה כל מה שאפשר לומר נכנס כבר או באחרים או שמנשה כולל את הכל. וכשהגעת להישגים האלה, זאת חנוכת המזבח. דהיינו, כל מה שביקשת לייצג על ידי השבטים ביסודות הרוחניים כבר מקופלים בדבר הזה. בחנוכת המזבח היה צריך את היודמת. בחנוכת, כמובן, אי אפשר כמובן לשאול פה מהשאלה הטכנית שהנס היה רק של 8 ימים. אם אנחנו מסבירים בפנימיות שהיה צריך להיות את הדברים האלה, אז לכאורה זה חסר בדבר הזה. אז אנחנו רוצים להתבונן משהו במנשה, קודם כל להבין את עניינו, ואולי גם אחר כך להבין טוב יותר מדוע על ידי זה נגמר החשבון, ואנחנו מגיעים באמת לחנוכת המזבח. אז קודם כל, בעצם העוגה. קודם כל, השם של מנשה, מה שקראנו אתמול, זה באמת בעיה חמורה מאוד. מילא אפרים, כי אפרן אלוקים בארץ אויי, ניחא. מסתבר, שבח ודאי לקדוש ברוך הוא, מנער עברי מסכן שנמכר לעבד, הוא מגיע לזה שהנה הוא עושה פירות. שאלה נוספת ששאלו כבר מפרשים ולא נעסוק בה, לכאורה הוא היה צריך לקרוא את השם אפרים הראשון? הרי זה משהו. מה זה? וכאן אנחנו לגופו של דבר. איזה מין? כי נשני אלוקים את כל עמלי. אז נשני בפשטות, השכיח לי. נו, זה עוד איכשהו אפשר להבין. כל העמל במובן של אגמת נפש, את כל העמל במובן של אסון, את כל העמל במובן של דברים רעים, אלוקים השכיח אותי בזה שהוא העלה אותי למעמד הזה של משנה למלך. אבל את כל בית אבי, אנחנו כבר יש לנו חשבון גדול עם יוסף. גיברת, זה הקושיה המפורסמת של הרמב"ן וכל הראשונים. איך אתה לא מודיע לאבא? נניח שבבית הסוהר לא הייתה לך אפשרות, אבל ברגע שעלית לי גדולה, הוא המשביר לכל עם הארץ, מנהל את כל האימפריה הגדולה הזאת, ולא יכול לתת תורה עוד לפני האחים. למה לא רוצה? אז מה כתוב פה? הוא שבע רצון, ולא סתם שבע רצון. הוא עוד משתבח בדבר, ונותן זכר לשכחה הזאת, ואומר, נשני אלוקים את כל בית אבי, שכחתי מאבא, שכחתי מכל בית אבי, מכל האחים, מכל אלה שעשו צרות להם, והוא נותן לזה שם. קושיה חמורה מאוד. נניח לרגע מחשבה שבאמת את זה יוסף רצה, אז הוא צריך לתת לזה ביטוי? זה יפה זה? יש לך אחים כאלה, יש לך בית שאתה צריך להתבייש בו, אז מה אתה נותן? כשמנשה הזה יגדל, כשכולם ישאלו אותו, למה השם שלו מנשה? אבא שלי שכח את כל הבית. זה מין שלא לדבר על כך שמיני יובי, מה נפשר? אם הוא שחרר את כל הבית, הרי ברגע שהוא נותן שם, אז זה עצמו מזכיר, אז זה צריך להיות בדיוק הפוך. תשכיח בצורה כזאת שאפילו שם לא תזכיר. הרי השם הזה מהווה כן תמרור, אז זה סתם קשה מיני יובי. ההבנה של ההנמקה של השם היא באמת בעיה לכשעצמה. אז יש פה כמה שיטות של המפרשים. אז יש בראשוני הראשונים, ראש המדקדקים הספרדים, רבי יוינה אבן ג'נח, מראשוני הפרשנים הדקדקנים, כתב ספר השורשים וגם המקומות, ויש שמי שליקט את כל הפירושים שלו, והוא הראה איך הראשונים למדו פשט, נשני אלוקים מעמלי ואת כל בית אבי, רצה לומר את כל עמל בית אבי. עמלי הוא בריבוע. נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל עמל בית אבי. לא את בית אבי שכחתי, אלא את האסון, את הכאב, את הטרגדיה שבית אבי נתון בו, אני נתון בתוך הטרגדיה של בית אבי. עמלי עולה לשניים, נגמר הסיפור, הוא לא שכח את בית אבי, ובזה מיושב, מדוע הוא נתן זכר לדבר שהוא כאילו רצה להשקיע. לא רצה, הוא רצה לנשכח ממני האסון, אני ראיתי את זה כאיזה בעיות חמורות מאוד שנותקתי מן הבית, והנה הדבר הזה נשכח ממני, קיבלתי תשלום בדמות משנה למלך. אברבנל, והנה זכר הכתוב לידת בני יוסף ושמותם ותם, אותם השבות להגיד שהיה משלמותו כל כך, שאם היותו שר ואדון בכל מצרים, והיותו עסוק בקיבוץ התבואה וענייניה, הנה ביום שמחת ליבו בלידתם, היה מלא את זיכון בית אביו ותאוות ארצו על ראש שמחתו. ולכן קרא לבן הראשון מנשה ואמר, כי נשני ושכחני אלוקים את כל עמלי שהיה בעבדותי, אבל גם מבית אבי שכשנפרדתי ממנו, והרי אני נשכח משם, הוא כאילו נתן הודעה לטובה שנשארנו אלוקים את כל הרעמלו ועל כל הרעה באומרו ואת כל בית אבי. לכן בית אבי לא את בית אבי אלא את הרעה שעשה לי בית אבי. בלי שהוא הדגיש את הסנסן הדקדוקי שאיבן ג'נח הציע פה. והבן השני קרא אפרים כי אפרים אלוקים בארץ עוני, שהיה קורא מצרים עם כל מעלתו שם ארץ עוניו, להיות נפרד מאביו ומארץ הקדושה. ולזה נזכר הסיפור כאן אחרי סיפור התבואה, להגיד שלא נשכח מבית דוד ומארץ מולדתו, עם כל הגדולה והגבורה והתפארת שהיה לו ואושר התבואה שהיה בידו. זאת אומרת, הוא זכר שהיה לו את בית אביו, אבל ברגע זה הוא לא שוכח את בית אביו, אלא את כל הכאבים שבאו אגב זה. הרלב"ן, ויקרא יוסף, מספר צדקת יוסף. שמין קריאת שמות בניו מבואר שעשה סימנים לעצמו שלא ישכח ימי עוניו בעת הטובה. וזה דרך השלמים, שמטעם זה ניצבינו לכל מצות ומרורים בליל שימורים לזכר הגלות בעת החירות, כי הגלות סיבת החירות והרעה תביא את הטובה, וכמו שאמר, ביום טובה יהיה בטוב ויום רע הרי. על כן קרא שמה בחור מנשה, כדואג על שנשא את עמלו ובית אביו, ומצטער על זה. ושם השני קרא אפרים, לא עוד כפרו השם רק בארץ עוניו, שהעוני גרם גדולתו. זה כמובן מסביר גם כן מדוע קודם את מנשה ואחר כך את אפרים. המלבים הלך בכיוון אחר לגמרי. וזה מסביר איך דבר שאתה רוצה לשכוח, אתה נותן לו זכר. אז הוא אומר, אני מרגיש איך בשטף העשייה, בשטף התפקידים האדמיניסטרטיביים שאני ממלא, אני עשוי לשכוח את בית אבי. ואני מרגיש איך זה משתכח לי מנה, אז אני אומר לו, בואי נה מנשה, בואי נה מנשה. כל פעם שאני לו, מנשה, זה יזכיר לו, זה יעמיד במרכז את האסון שעבר, את העובדה שהוא היה במדרגה כל כך נמוכה, ואיך הוא מתעלה מן המצב החמור שהיה, כולל כשהוא ירגיש שהוא שוכח את בית אביו, אז מנשה אמור להזכיר לו את העניין הזה. יש בשם ישמואל, והנה שם יוסף בשביל שני דברים. על שם אסף אלוקים את חרפתי, ועל שם יוסף השם לי בן אחר. זה גם כן עניין בפני עצמו. הרי בתורה עצמה, אפשר להבחין אגב מיד, ולא ניכנס לזה עכשיו, שבמה שנוגע לאסף את החרפה, מופיע שם מידת הדין, אסף אלוקים. יוסף השם לי בן אחר, מופיע שם הרחמים. אז יש לומר, וכמו דעל שם יוסף השם לי בן אחר, הייתה מהותו להתווסף בכל פעם בחיות חדשה, והיא מידת הזכירה. כנם יש לומר שהשם אסף אלוקים את חרפתי, שפירש רשי, אסף יכניסה במקום שלא תראה, והוא היפוך הזכירה, יש בו נמי ביוסף מידת השכחה בקדושה, במקום שצריך לה. המרקה. קליאת שמות של הילדים היא כבר מקופלת ביסודות היוספיים. זה כמובן אפשר כמובן להסביר איך אפרים מנשה הם כירובן ושמעון, דהיינו הם מקופלים בתוך יוסף. דהיינו, שאם התוספת בכל פעם בחיות חדשה מידת הספירה, השתמש נמי במידת השכחה לשכוח את העבר המחנישו מרפא ידיו. ובאמת, שבאשר שכחה זו היא צורך למידת הזכירה, נכללת נמי מלשון זכירה, והיא עצמה זכירה היא. אם אדם יודע שהוא צריך משהו לשכוח, אז הוא זוכר שהוא צריך לשכוח, אז זה גם כן חלק מן הזכירה. ועל כן שם יוסף נקרא על שם שתי עמידות יחד, לפני שהיו לו שתי עמידות יחד. על כן קרא את שם שני בניו, על שם שתי עמידות מנשה, על שם כנשני אלוקים את כל המלאים. את השם השני יקרא אפרים כי אפרני אלוקים, מנשה על שם השכחה במקום שצריך לה. גם כל המעלות שהיו לו מבית אביו לא הסתפק בהם כלל ולא זכר אותם. והיו לו עוד בכל עת אחר חדשות. וכאן הוא מבליע איזה רעיון עמוק מאוד. אין הכי נמי, יוסף רצה לשכוח. אבל מה הוא רצה לשכוח? הוא רצה לשכוח את משהו, כל מה שהוא קיבל בירושה, והוא רצה את הכל לחדש מכוח עצמו. נשני אלוקים את כל עמלי, את כל מה שקיבלתי מבית אבי, את כל היגיעה, את כל מה שבית אבי עמל בשבילי ואני קיבלתי במתנה, רוצה לשכוח, אני רוצה להתחיל לחדש דברים. אז השכחה יש לה פה יסוד חיובי בדבר הזה. הרב הירש הפתיע בכיוון לשוני. נשני, מבארים, כרגיל, אלוקים ישכחני את כל עמלי ואת כל בית אבי. לב מי לא יזדעזע למקרה משפט זה. יוסף קורא שם לשם בכורו על שם של אלוקים ישכחו את אביו הזקן ואת כל משפחת בית אביו. על פי זה תתבר אמנם העובדה שיוסף לא התעניין בגורל אביו זמן כה ממושך, ונמצאנו למדים שיוסף היה בפשטות אדם חסר לב. אך לאושרנו שכוח אינו הוראה יחידה לנשו. נשו פירושו גם כן היות בעל חוב, היות נושה. יהיה איפה פירוש נשני? את אסוני ואת משפחתי עשה לי אלוקים לנושים. מה שעד כה נראה לי כאסון וכהתעללות, אלוקים עשהו כלי שרת לעצב את אושרי. חוב גדול אני חייב לאסוני ולמשפחתי. צורת נשני במקום נשני קשה על פני שני הביורים. היא תתבהר רק אם נניח שקיים שורש לנשו, שאכן שורש נמצא בגוע אחר. זה כבר, יש פה גם דבר אופייני. דרך אגב, דרשות של דופי זה אופייני לתקופה. נתלו בביטוי עמל, לאמור היהודי עצלן, עבודה בעיניו היא אסון, אך לגבי היהודי אפילו גן עדן אינו מקום שכל מלאכתו של אדם נעשית על ידי אחרים. היהודי הוא שם גם בגן עדן לעובדה ולשומרה. אולם עמל אינו עבודה בדרך כלל אלא רק הגיעה לריק, עבודה שאין שכרה בצדה. עמל האחר, האחד, גורר את חמלת חברו. המילה באה גם בהוראת אסון שאדם בכין לעצמו, ובשנה הזאת הוא שעה ולכן זו הוראת הראשונה. טוב, אז אנחנו לא עסוקים עכשיו ביסודות הזמניים שהרב הירש היה מושפע מהם או רצה להשפיע עליהם, אבל יש פה איזו נקודה מאוד מעניינת עמוקה בין השם ישמואל לבין הרב הירש, שזה וזה רוצה, אנחנו נשכוח, אבל זה רוצה לשכוח כי הוא כל כולו עמל, כל כולו רוצה לבנות את ישותו מחדש, והוא נלחם בנגד שונאי ישראל שאמרו שהיהודים הם עצלנים. ויקרא יוסף דעת סופרים. בשם זה ישנה נעימה הנחת הדעת שהדאגות לבית אביו נשכחו ממנו. כנראה לא רצה יוסף לבקש את בית אביו. התגלותו עתה ופרסום כל מה שעבר עליו באשמת אחיו הייתה גורמת נזק לאביו יותר מתועלת. מפחד רוגז יעקב ונקמת יוסף השליט היו המתפזרים האחים בכל קצות קצווי העולם, ובית יעקב היה נרס לגמרי. הוא השאיר לכן את הדבר ביד ההשגחה, שאם תרצה תפגיש אותו עם אבי ועם אחד בדרכי שלום. אז הוא אומר, אין לכם נמי, לא רוצה שידעו, לא רוצה לזכור, מפני שאם אני אזכור אז אני יכול הרי לפוצץ את הכל, אלא מה יהיה הלאה? אז הרי אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא מגלגל פה דברים. אם כך, אז אני אשאר בהיעלם הזה, אשאר בשכחה הזאת, ונראה איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל הדברים. אבל אני לא אעשה בפועל דברים בשביל לדבר, כי הרי אם אדבר עם אבא, אז אבא יצטרך לשאול אותי. אז אין הכי נעמי, אז מה שהיה בסוף, אז חזל כבר אומרים שמאז שיוסף התוודע אל אביו, הוא השתדל בכל התקופה עד יום מותו לא להיות עם אביו ביחידות. הוא תמיד דאג שיהיה עוד מישהו. ויעקב הבין שמנסים פה להעלים ממנו, והוא ציפה, אם אכן הוא יישאר עם יוסף, ירדו יגידו, תשמע, מה קרה החל משכם? השלחתי אותך לשכם, מה קרה? באמת, יוסף התחמק, לא דיבר, ויעקב הבין שבנוחות מישהו לא רוצה, ואז לפי המהלך הזה בחזל, יוסף, יעקב לא ידע עד סוף ימיו מה קרה בדבר הזה. על כל פנים, זה אחרי שיוסף עלה לגדולה, והכל מסתיים בהצלחה. אבל אם יוסף היה נוקט יוזמה, אז הוא היה צריך להסביר את הדבר הזה. אז נשני, אז בוא נשכח מכל העניין הזה, והשכחה הזאת היא לברכה בסיטואציה הזאת. הגדלות של ספר הפרשיות הוא שהיהודי הזה, מי שהכיר אותו, היה רבוי ומלא בכל מפרשי המקרא ובכל המסורות, בכל הוורטים שהלכו, בכל השטיבלך בפולין. וכשהוא ישב לכתוב, על כל פנים אני הכרתי אותו בחלק מן הזמן של הכתיבה, הוא לא יכול היה לזכור מאיפה הוא זוכר דברים אלה, דברים אלה. הוא כתב, אחר כך היה, הלך לבדוק איפה. אז בסוף יש מקורות, אבל לא תמיד הם תואמים את מה שכתוב פה. יש גם מקורות שהוא כתב מקורות ולא מצאנו את זה עד היום. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלוקים. בואו ראה חסידותו של יוסף, שאינו מתחסד אלא עם קונו בלבד. השומע את יוסף מדבר כך, אומר, אפשר שאבים בצער וכל אחיו בצער ובחרתה, ואינם מתנחמים על יוסף, ויוסף מתברך לאמור כי נשני אלוקים, ולא אפילו קל שבקלים אינו מתברך על שכחת אביו וביתו. והוא אינו מתכוון עליה להיפוכו של דבר. יוסף מודה לאלוקיו על אשר עזרו, והשכח ממנו כל צערו ואיסוריו שהיה לו מקודם לכן במצרים. אין עמל אלא צער, ושוב ליבו שלם ומפויס בלי תערומת כלל. וכן השכחני את עמלי שהיה לי פעם מכל בית אבי, אלה השבטים אחיו שמחרו לעבד. והנה אתה, לאחר שנולד לו מנשה בכורו, מעיד על עצמו בפני בוראו, כי אין בליבו שום תערומת עליהם. נשכחו הצרות הראשונות, נשתרו מעיניי. שכן שמח הכתוב על יוסף יולד בטרם תבוא שנת הרעב, לכאן, להעיד עליו שהוא משתתף בצער עם הציבור. והיה מצוינת. הרי בתורה כתוב בטרם תבוא שנת הרעב. אז מכאן למדים על החובה לא להציג עוד פיות אוכלים בזמן שיש רעב בעולם. הוא מצטער. זאת אומרת, זה מסתירה מיני ובי. אם יוסף מרגיש צער עם הגויים, איך הוא לא יכול להרגיש צער עם הוריו? והוא קורא למנשה על הדבר הזה. הוא משתתף בצער הציבור, עם ציבור של הרעילים ונוחים כך, על אחת כמה וכמה שהוא משתתף בצער עם אחיו, עם אבי ועם אחיו אהובי השם קדושי עליון. יש במהות של מנשה שכחה. שכחה בצורה כזאת, שכחה בצורה אחרת, שכחה שהיא תועלתית. בין איך שנבחר לעצמנו, איזה פירוש מן הפירושים שישנם. והשכחה הזאת הופכת לחלק מהותי של הבן הזה הגדל ועולה. וזה הרי מעצם הבנתנו בשם של כל אחד מן השבטים המקפל את מהותו. והיא גם עומדת לו בעוד פרט אחד, והוא גם כן מאוד מיוחד, מנשה שוכח או משכיחים לו את בכורתו. הרי מיני ובא, הרי מסביב לבעיית הבכורה והמעמד, האם בכורה של רחל, בכור לאמו, יהיה גם הבכור לאביו והוא יישא באחריות, או אחיו לא יכולים לדברו לשלום מפני שהם לא מרגישים שהם חייבים להעניק לו את הבכורה הזאת. אז בעיה זו של הבכורה הביאה כבר איזה פיצוץ אחד. ו בין אם יעקב יודע, בין אם הוא מרגיש שהדבר הזה, הרי אביו גם כן גוער בו, מה לך כל הסיפור הזה. יעקב חוזר על אותו דבר, הוא גם כן מעמיד את אפרים לפני מנשה, הוא מביא לכך שאפרים ישכיח את בכורתו של מנשה. כל בחירותו, בכורתו של אפרים, הוא רק בפעולות, היינו מה שקנה על ידי עבודה. אבל במה שהוא מהשורש והתולדה, בזה הוא מנשה הבכור. לכן מצינו גבי חלוקת הארץ, באלו במדבר וכו', באלו ג' מקומות נחשב מנשה לבכור. והוא, כי חלוקת הארץ הוא בגורל, וגורל הוא בלי סדר מתפיסת האדם כלל רק מהשורש. שם בהשורש למעלה מהסדר של תפיסת האדם, באמת מנשה הבכור, אבל בפעולות שהן בתפיסת דעת האדם, עשה יעקב אבינו אפרים בכור. אז הבעל בית יעקב אומר פה יסוד מופלא, עם קושייה מצוינת מן הכתובים. בשלושה מקומות, ודווקא באותם המקומות שמדברים על חלוקת ארץ ישראל, שם מנשה מופיע הראשון. מה קרה? אז הוא אומר, יעקב מבחין שיש יסוד בסיסי עמוק כל כך באישיותו של מנשה שאותה אי אפשר להשכיח. למרות כל הדברים שעושים, כולל גם העובדה שקוראים לו מנשה, השכחן הזה. אז כשבאים לחלק את הארץ בגורל, והרי הגורל מעצם הגדרתו הוא כזה ששם אין לך בכלל פעילות. אדם מטיל גורל בזמן שהמוח האנושי מנוע מלקבוע עמדה. אתה מבקש דבר עוד יותר עמוק מההבנה. אפרים כל כולו פעילות, כל כולו נקידת עמדה. כפרן ילוקים. אז כשהעמידו את אפרים לפני מנשה, אמרו, יש חשיבות, יש מעלה גדולה לחיות, וזה בערך מה שהשם משמואל דיבר, על זה יוסף השם, הוא תמיד מוסיף, הוא תמיד מחדש, הוא מבקש ליצור איזה יסודות מחודשים, ולא להסתמך על דבר נתון. אבל יש מקומות ששם אין בכלל מגע יד של הפעילות האנושית. זה גורל, זה סמוי, זה סתום, זה עמוק כל כך, זה הקופסה השחורה שהיא התמצית של הכל, והיא נתון. שם מנשה. וזה מה שקרה יוסף בנו הראשון מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואחר כך קרא שם השני אפרים, וכפי הראות היה מהצור לקרות לאפר, תחילה אפרני, כי אפרים כאפרני, ואחר כך כנשני, אם נפרש את זה, אלא כי עיקר הריבוי בא משכחה, כי העומד נוכח המלך פנים בפנים לא יוכל להתפשט. עירת הרוממות, העוצמה משתקת, כי העומד נוכח המלך פנים בפנים לא יוכל להתפשט. לכן קרא שם בנו הראשון מנשה, כדי שיהיה מקום להתרבות, לכן ברך יעקב אותם תחילה בפרט כדי שיתרבו ישראל. אחר כך בברכת השבטים לא ייחשבו בפני עצמם, אלא שנכללו בברכת יוסף. כי בכל מקום שנחשב לוי, לשבט לא ייחשבו הם בפני עצמם, כדי לדבר שלנו כלבי רובד על עבודה. אז כל ישראל כאחד לאחד שם השם הגיבור הנורא, לכן שמחשב השם מישהו, אין מקום לעבוד. טוב, אני לא יכול עכשיו להיכנס לעומק שיש פה. כל פעמים שמענו שיש למנשה איזה מעלה עצומה כזאת, שהיא בפסימיות שלה, בשכחה שלה, היא קו חומתי. זה איזה יסוד אחד של, 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 של אפר, איזה יסוד אחד כאילו זלזלני של שכחה, והוא המצא של האפרים הזה. לכן כשמנשה נקרא לראשונה לידי יוסף, אמר יוסף, אני מוכרח ליצור את השכחה כדי שאני אוכל משהו ליצור. כי אם אני אראה את הכל כמות שהוא, אז מה בכלל אני יכול ליצור? פחד. ואילו כשיעקב אומר, אז יעקב אומר, בוא נגיד מה המטרה שלנו. המטרה שלנו זה לפרוט, המטרה שלנו זה ריבוי, והוא מעמיד את אפרים לפני מנשה. בכל פנים שמענו שיש ליסוד המנשי הזה איזה דבר מיוחד בקשר לארץ ישראל. ובאמת, הבעיה של מנשה בארץ ישראל היא בעיה על פי הפשט קשה מאוד. שני השבטים, גד וראובן, יש להם איזה עסק עם עבר הירדן. בצדק, לא בצדק, תרבות אנשים חטאים, כן, לא, אבל מנשה בלשוננו לא היה בעסק, לא היה בעסק. לא כתוב שהיה לו מקנה, והיה לו, לא כתוב שהוא ביקש, ולא עצר. תנאי בני גד ובני ראובן, אוהבים את הסוגיות. איפה כתוב תנאי בני מנשה? מי ביקש? משה רבינו התלבש עליהם. הם לא ביקשו, ובכלל זה לא בבחירה שלהם, נתנו להם. ועוד לעשות חצי? אז כמובן שאפשר ליישב את זה גם גיאוגרפית. אם אנחנו נתעלם לרגע מהירדן החוצה את ארץ ישראל לאורכה, אפשר לראות שלרוחב של, כמעט לרוחב, אומנם זה הולך קצת כמו בננה כזו, החלקים הללו, כשאתה הולך חלקי מנשה בעבר הידן המערבי, ואתה עולה עם הכתף של הכינרת וכו', אז יש לך גם את החלקים של החצי השבט. אבל בכלל, למה יצר לעשות? למה לחלק? למה לעשות חצי? למה לעשות בעיות כשבכלל הם לא ביקשו? מה הכניסו להם בזה? בכלל, מי אומר שחילקו את שבט מנשה בגורל? זה לא כתוב בשום מקום. אז קודם כל, יסודות שיש בשפת אמת, זה הקטע הזה בשפת אמת, הוא לקוח בפרשת פנחס. בפסוק לאלה תחלק הארץ, והיתה שהיה על פי גורל וברוח הקודש, והעיינו דכתיב חבלים נפלו לי בנעימים, אף הנחלת שפרת עליי, כי מתנת ארץ ישראל העיקר בשורש העליון שיש לכל בני ישראל חלק בשורש ארץ ישראל למעלה ולמטה, ולכן המניין שהיה קודם כניסתם לארץ ישראל להעמיד כל אחד על שורשו, כמו שהיה המניין מקודם. והיינו תורה שבכתב ושבעל פה, ובבית אלו, דהיינו, בשני החלקים בתורה ובארץ ישראל, יש לכל בני ישראל חלק, כמו שנאמר שיבנה את המקדש לארץ ישראל, תן חלקנו בתורתך. ואיתה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, דכתיב המלך, לעולם ירשו ארץ, ואגם בפירוש ארץ כפשוטו בארץ ישראל, מכל מקום זה הסימן שיש להם חלק לעולם הבא, ומה שזוכים בעולם הזה להידבק בישראל, שושור השכונה שמוד ישראל. לפי החלקים יש איזו הקבלה, יש איזו תלות, איזו פונקציה, בין חלקים בתורה לחלקים בארץ ישראל. שלכל יהודי יש חלק בתורה, זה אנחנו יודעים. שלכל אחד יש דלת עמוד בארץ ישראל, שיש תלות בין שני הדברים. וזה רמוז שהמניין האחד בראש במדבר הוא קשור להתאמה של כל אחד לחלקו בתורה, והמניין בסוף במדבר הוא לדור שעומד להיכנס לארץ, הוא קשור לחלקים בארץ ישראל. בעניין המניין בפרשה זו, ובתחילת המדבר היה המניין לצורך קבלת התורה, וזה המניין היה לעניין ארץ ישראל. וכמו שיש לכל איש ישראל חלק מיוחד בתורה, כמו כי יש, כן, יש לכל אחד חלק בארץ ישראל, כמו שנאמר לילד חלק הארץ. כי הנה ארץ ישראל היא בבחינת תורה שבעל פה, והתורה כוללת את כל השלושה בחינת עולם שנה נפש, וכמו שנבחרו בני ישראל להיות נפשותם מוכנות אל מצוות התורה, כמו כן ארץ ישראל, כדי את המצוות התלויות בארץ שאין נוהגים בחוץ לארץ. והיינו שאין הערות מצוות אלו יכולות להתגלות רק בארץ ישראל. לבאר עניין, כי כבר כתבנו במקום אחר, כי המנויים בתחילת במדבר היה להעמיד כל אחד על חלקו בתורה. ומניין הזה, בסוף במדבר, להעמיד כל אחד על חלקו בארץ ישראל, כמו שנאמר לילד חלק. וכמו שיש לכל אחד חלק ועוד בתורה, כמו כן יש לכל אחד דלת עמוד בארץ ישראל. ולא לחינם חיבבו אבותינו הקדושים ומשה רבנו עליו השלום בארץ ישראל, רק שיש לכל אחד דלת עמוד שבארץ ישראל עוד מיוחד בתורה, כמו שנאמר כוח מסע וגיד, והיא התורה לידי זה לתת למאכלת גויים. והנה עד עתה בדור המדבר היה, נגד משה רבנו לדבק בני ישראל בשורש עליון בשמיים, והוריד לנו התורה משמיים. התחילה בחינת ארץ ישראל ותורה שבעל פה, והיא התיקונים שלמטה, כמו שנאמר ששם עלו שבטים. אז אנחנו מבינים שמנשה לפי העיקרון הזה, יש לו איזה חלק בארץ ישראל. איך מגלים את החלקים של כל אחד מן השבטים? עכשיו אנחנו מבינים למה צריכים גורל. בשביל, אנחנו מתעצמים מאוד, בשביל שכל אחד יגלה את החלק שלו בתורה. הגרא אומר במקום אחד שבזמן שהיה נביא, אז חוץ מהתפקידים הלאומיים שהיה לנביא, העיסוק הפרטי של הנביא היה לסייע לכל אחד מישראל לגלות את שורשו וחלקו בתורה. אם היה לנו נביא, היית יודע אם אתה צריך ללמוד בעיון, אם אתה צריך ללמוד אצל הרב הזה, אם אתה צריך ללמוד בישיבה הזאת, אם אתה צריך ללמוד במסגרת הזאת, אם אתה צריך ללמוד בקיאות, אם אתה צריך ללמוד להלכה, אם אתה צריך ללמוד לפלפול, אם אתה צריך ללמוד מהלכה, אם אתה צריך ללמוד אגדה, אם אתה צריך ללמוד מחשבה. אנחנו מחפשים, כי אין נביא. אבל אם היה נביא, איך מפה הנביא יודע, הוא ידע את השורש של כל אחד. הרי כל אחד את העוד שלו בתורה, הוא יגלה, רצים לראות הגבה, מה הוא רץ. מי שיודע למה הוא רץ, אולי אם הוא יזכה, הוא יגלה את האות שלו בתורה. יגלה את האות שלו בתורה, אז הוא ידע מהו הפתח, מהו השורש שלו, איך הוא צריך ללמוד. וזה מקביל לארץ ישראל שלו. אז איך אפשר לגודל? מפילים גורל. לאלה תחלק את הארץ, אז אם מוצאים בגורל, אז בעזרת הגורל יודעים את הדבר הזה. אבל מה היה קורה? הרי מה היה התכנון המוקדם? אם בני גן ובני ראובן לא היו מבקשים, כל החלוקה וכל הגורל היה אחרת לגמרי. הרי שניים וחצי השבטים היו צריכים להתיישב בארץ ישראל המערבית. זה מה שהעסיק את הרב מבריסק. זה כבר הסתמכות על מה שזקנו בעל בית הלוי, אבא של רב חי. הנה לא מצינו שהתנה משה גם עם חצי שבט מנשה, ורק עם בני גד וראובן, והמובהר בזה, דיני, מה היה צריך להיות עבר הירדן, אם לא היו נותנים אותה לבני גד ובני ראובן? דה לא קימו את התנאי, כתיב, אז דעזי ונעצו בתורכם בארץ כנען, וצריך לומר, דה היה שייך לכל ישראל, וגם הכהנים היו זוכים בה. דה מה שנתנו לבני גד ראובן, לא היה מארץ שנחיתה להם ברית לאברהם אבינו. מה שכתב בית הלוי. ברמה בסוף הלכות שמיטה ויול מבורד, הכהנים לא זכו רק בארצו שנחיתה לאברהם ברית עליהם. וכיוון שכן, מצד הדין צריכים היו להחז בארץ ישראל. ורק בני גד ובני ראובן, ורק בנתחדשה הלכה שאם יקיימו תנאם, יקבלו שם חלקם בירושת הארץ. אבל אם לא היו מקיימים, הרי חזר הדין כבתחילה שירותם, שירושתם בארץ. מקום שניחת הברית ושם שלא ניחת הברית, היה שער לכל ישראל. וגם לכהנים, אבל חצי שבט המנשה, שהם קיבלו ארץ אוג, כדכתיב בדברים, הוא כתיב הארץ ההיא, ההוא יקרא ארץ רפאים, הוא פירש רש"י אותה שנתתי לאברהם, הרי שניחת עליה ברית, וארץ זו הייתה מצד הדין להיות בחלוקת הארץ. ורק נתחדשה ההלכה, שיתנו אותה לחצי שבט מנשה, בלי גורל וחלוקה, וורד של הרב מבריס. לא כתוב בשום מקום, אבל זה כתוב של הרב מבריס. שמנשה קיבל בלי גורל, עוד יותר עמוק. לקבל עם גורל הפשט הוא שזה נמצא באיזה מקום, רק אני לא יודע, והגורל מגלה לי. לתת בלי גורל זה עמוק מכל עמוק. סיפרתי כבר כמה פעמים, שבאחד הדיונים, בבעיות ציבוריות, אז רב ראשי אחד שאל את החזון איש, איפה זה כתוב? וישתיתוש. ילמדנו רבינו, מכאן דנתני. באיזה סיב משכונות? אמר החזון איש, אוטודו שטייטוס. והוא אמר, כאן זה כתוב. והוא יקרא על חזהו. עובדה היא שהחזון איש, בכמה מקומות כותב, הוא כמדומה שגם בספר חזון איש כתב כך. הפשט. פשט כך, החזון איש למד, ולמד בסוגיה, וכשהוא התפיס, אז הוא חשב עד הסוף. עכשיו הוא לא יכול לעיין, אז הוא אומר, הוא כמדומה שגם בספר חזון איש כתב כך. הוא דיבר על החזון איש, החזון איש. זאת אומרת, זה למעלה מן הגורל. זה אפילו לא יכול לבוא לידי ביטוי בגורל. זה דומיננטי כל כך עמוק. את חלקו של מנשה נותנים עמוק מכל עמוק. מנשה בלי גורל. ועל פי זה הרב מבריסק מיישב עוד כמה דברים. זה כנראה מה שעמד, אני חוזר לעמוד הראשון, בדעת סופרים, בגורל, הקטע השני, בגורל. כשהוא כתב את זה, הרב מבריסק עוד לא היה מודפס, אז הוא שמע את זה בעל פה כנראה. הזכיר פעם נוספת על החובה לחלק את הארץ בגורל, כלפי המשך דבריו על שני השבטים שלקחו מעצמם שלא ילמדו מהם. וכנראה גם כדי לשלול את חלוקת עבר הירדן המזרחה בגורל, כי הגורל יכול להיות אמיתי, רק אם הוא מכוון על ידי השם, ולא הובטחה לישראל הגרלה העליונה מאיזו אלה בעבר הירדן מערבה. בסדר? אז הוא שיפץ קצת את הדברים האלה. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים שמשה רבינו נתן במרכאות בשרירות לב גמורה. אבל למה בכלל לא נתן? אז כאן יש הערה של הנציב. ונראה די בשביל שירה משה רבינו די בעבר הירדן כוח התורה מאה, כמו שכתבנו לב בשם אבות רבי נתן, על כן ישתדל להשתיל בקרבה גדולי תורה שיהיו מחשקי הארץ באור כוח שלהם. וכתיב מיני מחיר ירדו מחוקקים. היינו גדולי תורה, ראשי ישיבות, כמו שופרק בסנדון, עלה דכתיב לו יסור שבט מיודם, חוקק מבין רגליו. אלו בני בניו של הלל שלומדים תורה ברבים, מחוקקים. וכן היה בכל דור. וכבר פרשו ביבמות, במיני מחיר, גם כן היה משבט מנשה יהודה. היינו זרע יאיר בן מנשה, היו מבני יהודה, כמובן בדברי הימים שהיה בן סגור. והשתדל משה, שיתרצו הם על השבט בעבר הירדן. ומשום זה הרבה להם נחלה עד שנתרצו. ואחית בירושלמי, שנתת לי ושנתתי מעצמי. חצי שבט מנשה אשר נתת לי ולא שנתתי מעצמי חצי מנשה, לא נטלו מעצמם. פירוש שלא נטלו כי אם על פי בקשת משה. שתום עשה על פי את זה. חלקו של מנשה בעבר הירדן המזרחי הוא מצוין ומשובח בכמה וכמה מעלות. קודם כל הם לא ביקשו, ולמשה הייתה מגמה מאוד חינוכית בדבר הזה, כדי שלא יישארו שם יהודים שהם כולם קאובויים כאלה, ועוסקים בראיית צאן ורוכבים על סוסים, ויש להם עדרים, ויש להם מיני גדרות צאן כאלה, כל כך, או למה זה דיקרס כאלה, שיהיה להם שם את מנשה, את חצי שבט ממנים אחיר, אבל נתן להם בדרגה כזאת, שהם דאגו שהם לא ישכחו את התורה. מנשה, השכחן המהותי הזה, הוא זה שאם הוא יושב בעבר הירדן, הוא ידאג שהם לא ישכחו את התורה. מה מנשה מייצג? שגם במרחק הגדול ביותר, במקום שאפילו גורל לא שייך, אלא בעומק עומקו של העניין, אי אפשר לשכוח את התורה. צריך לעשות כל מיני תרגילים. משה צריך לפייס אותם, לרצות אותם לכאן ולכאן. אבל במהות אי אפשר לשכוח. ביום השמיני הקריב מנשה. אז ראינו שהדגל השלישי, ביום השביעי וביום השמיני הם של הילדים, הבנים. מה רצו היוונים? להשכיחם תורתך. האותיות שכוח. כשאתה משנה את סדרם הם חושך, והחושך זו יוון. וזה לא רק איזה טריקלי. סברה פשוטה, איך אתה אומר? הבריק לי רעיון, העיר לי רעיון. יש לי בלוק במוח. חשוך לי במוח, לא מבין שום דבר. סתום לי שחושך. כשאתה שוכח איזה דבר שאתה לא מבין אותו, אז זה נשכח ממך. כשזה מאיר לך, אז יש לך אור. להשכיחם תורתך זה להכניס אותם לחושך. ולכן החושך זו יוון. ברגע שמתגלה שגם הדור החדש, שגם הבנים, לא רק ראובן ושמעון, אלא גם אפרים ומנשה זוכרים את התורה, אז כבר לא מפרדים משום דבר. כי בזה רצו היוונים לנצח. כתבו לכם על קרן השור. יש לנו עסק עם קרן השור. נתרץ איזה מעשה העגל, הנה את השם. אז אפשר כמובן לפרש, כנראה היה מין מנהג כזה לא ברור, איפה היו כותבים, ומה טיבה של הכתיבה הזאת על קרן השור, לכל אחד היה שור, ואם אחד אין לו שור, מה הטיבה של הסיפור הזה? יש מי שנסע לפרש בכיוון אחר לגמרי. המשנה בשבת דנה על הוצאה בשבת על מידות. שופר קטן בשביל להגניע בו את התינוק. הבקבוק המודרני, הגלגול הקדוש של הבקבוק שנותנים לתינוק, לינוק, למצוץ. הגלגול המודרני שנותן שופר, בני שופר. בצד אחד ממלאים אותו בשמן, בחלב, בכל מיני דברי מתיקה בדבש. ומן הצד השני זה יוצא טיפין טיפין, ומזה הוא מוצץ. זה מין אוכל כזה לתינוק. על קרן השור, על השופר הזה, את הילדים הקטנים האלה, תכתבו, הילד הזה שמימי ינקותו הוא יינק, אין לנו חנק באלוקי ישראל. מילא אז קיינים, קיינים, אבל עיקר את הילדים. שהילדים הללו לא יוכלו להעביר מסורת, אין. יישבר, הרצף הזה יותר לא יהיה. כתבו לכם על קרן השור, מזה היה פחד גדול מאוד. שבאמת לא יהיו המשך לתינוק. כן חשמונאי ובניו, אז התחיל הנס, אם גם הבנים הולכים בזה, שאל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך, אתה הדור השלישי, תשאל מה אומרים הזקנים, כשהזקן מעמיד את מנשה לפני, את אפרים לפני מנשה, אז הוא אומר, גם אם אתה תהיה מסתתר ולא יראו אותך, אתה מנשה נושא את הדגל, זאת חנוכה, כשקוראים בפעם, ביום השמיני, ולא נדבר על כך שהשמיני שמנשה בהיפוך האותיות זה שמונה. שמונה, נראה בבני שכר, בבני בגדים. דהיינו, אם ביום השמוני, ביום השמיני, מנשה, הוא עוצר את המחסור. הוא ערב לכך שהמסורת לא תישבר. הרגיל, הגרסה בין יעקב, הרגיל בנר חנוכה, אב לבנים תלמידי חכם. אז בגמרא שלנו הרגיל בנר, אז נאמרו כמה וכמה הסברים לזה. אז יש בעיון יעקב, בלבטיש, אבל נחמד. ומה פרוש רגיל בנר, הוא דואג שבלילה, גם בלילות החורף, יהיה תמיד פלורסן בבית. אז מילא, החברה יצירים לא יכולים להגיד, לא יכולים ללמוד. יש לי חושב, אין לך חושב, יש לך אור. אתה רוצה לנסה לך בחדר הקטן שלך פלורסן, על יד המיטה תשב גם כן תלמד. הרגיל בנר, אבי להם בנים תלמידי חכמים, כי הבנים האלה ינצלו, יש להם אבא טובים, יש להם שכל, הם ינצלו את הזמן ללמוד. אבל הרגיל בנר חנוכה, לפי הגרסה הזאת, אז יש ברבי יהושע פינטו, בריף, בריף על בן יעקב, אפשר לתת טעם לזה לפי שמלכות יוון הרשעה ביקשה להשכיח תורה מישראל, והצילנו הקדוש ברוך הוא, וחזרה תרת התורה ליושנה, הדלקנו נרות אלו על הניסים, והרגיל והזריז בנרות חנוכה, הוא יורש שחביבה עליו התורה, ולכן יאכל מפרי דרכו, ואבי לבנים תלמידי חכמים, דיינו אור התורה יהיה זורח מזרעו. בסדר? גם אנחנו צריכים להגיע כל פעם פשוט. הרגיל בנר חנוכה אומר, לא יועיל הגזרה הזאת של כתבו לכם קרן השור. גם במרחבי עבר הירדן, גם במי שהם כולם גשמים, ונחלה מבוהלת, וחסר להם הפרופורציה הנכונה, והם רוצים שם להיות בוקרים בנוסח המערב, גם שם יש מנשקלח כאלה שלא ייתנו להם לשכוח. גם מה שנדמה לך שהם שוכחים לגמרי, זה מתפרץ באיזה מקום שהוא, וחשמונאי הוא בניו, ואז זה כנך ביום הולך. השילוב הזה המופלא בין הדורות, ההרגשה המשותפת הזאת, שהולכים יד ביד, והיכן ציוונו? אז כבר ראינו את הקושיה, לא שמענו היכן ציוונו על אף מצווה דרבנן. לחנוכה. זה כנך ויום רולך. ואם אתה שומע מה שהזקנים אומרים, אז אתה הולך יד ביד עם הדורות שקדמו. אז חשמונאי ובניו, אז אין למלכות יוון הרשעה שום דבר. אז אם אתה שואל, למה מפסיקים לקרוא בחנוכה בנשיא השמיני? מה שמשלימים מחר זה כדי להגיע גם לבעלותך וכולי שיהיה. אבל י"ב הנשיאים הם במסגרת של חנוכת המשכן. בחנוכה של בית חשמונאי, כשמביא הנשיא השמיני, מנשה, אז הניצחון על היוונים הוא מוחלט. כי הם ביקשו להשכיח, הם ביקשו לעשות חושך, ומתברר שגם מי שהמהות שלו כבי יכול לשכוח, אז גם החלק שלו בתורה בארץ ישראל, גם זה בא בלי גורל אפילו. זה בא בעומק הזה שאתה לא יכול איכשהו לצאת ממנו. עכשיו נראה בשפת אמת, בקצרה. וידגו לרוב בקרב הארץ. נו, אלא איפה הם ידגו לרוב? מה לא בקרב הארץ? מה, 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 מה החידוש? פירוש, אף שהם בקרב הארץ, ועל כן עושים מעשים גשמיים, מכל מקום יהיה עיקר החיות להשם יתברך, כי הם חיינו, להיות תמיד דבוק בשור הזה הברכה, וכן נכתיב לי שמחה כאפריים, וקשה, כי רק כרובן ושימון יהיו, ומה אם יתייחד הברכה היא שמחה כאפריים וכמנשה? אז בסדר, אם כאפריים ונשה, אז כרובן ושימון, תברך, היא שמחה אלוקים, כרובן ושימון. אך כי לאשר היה דור שאחר השבטים, הנה החידוש, החידוש הוא שגם הדור השלישי, ומכל מקום ניתנו להיות בכללם, וזה על ידי הברכה קנה להיות דבוק בשורש אף שם למטה במדרגה, ובאופן זה יכול להיות נמשך הברכה לכל איש מישראל, בך יברך ישראל. מה יברך ישראל? מכיוון שאתה יעקב, עשית איזה טריק כזה של אפרים ומנשה כרובן ושמעון, אז זה כבר עפר להיות הסיסמה של הברכה של כל ישראל. בך יברך ישראל. מה זה? כל חוליה בשלשלת הישראלית יכולה לברך. מדוע? מכיוון שהתגלה שיש חיוניות בשלשלת הישראלית שעוברת מאב לבית. ראובן ושמעון ואפרים ומנשה הם אחד המחתה. אז גם אתה, חיים חייקי, בן שמעון שמלקה, גם אתה יכול להעביר את זה לבן שלך. וזה על ידי הברכה, ובאופן זה יכול להיות נמשר ברכה לכל איש ישראל מאבות הקדושים, אף אלף דור, כי השורש מהם. ובזה יש לומר גם כן מה שכתוב, ויברך את יוסף, כיוון שניתלו בניו להיות שבטים, ממילא ניתלהו יותר. מי שבאמת מעמיד בנים בדרגי כזאת, אז גם יוסף, ויברך את יוסף, מה הברכה של יוסף? הברכה של יוסף, שיש לך בנים כאלה, אז אתה עצמך מתעלה יותר מזה. בקטע האחרון. וביום האחרון שנקרא זאת חנוכה,
קוראים בו פרשת בעלותך. האחרון כולל כל הימים, כמו שמיני עצרת מאסף כל ימי החג, כן בחנוכה. ופרשת זאת חנוכת המזבח הוא כן, שמקודם כתיב פרט הקרבת כל נשיא. הביאו כל אחד מהנשיאים, כל אחד, לחנוכת המזבח. ואנחנו ראינו, ראינו את מלכות ההודעה של יהודה, וראינו את החלום של יששכר והלחימה שלו, יודעי בינה להיטים, בני בינה ימי שמונה, וראינו את זבולון, המושך בכסף סופר מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל ובלמי בטלית מלכותית מצויצת באמצע, ולא ראינו, אלא מי ששמע, שמע, על ראובן בעל התשובה, ועל סודו של שמעון, ועל אליהו משל גד, ועל אפרים שמקריב בשבת, ועל המיוחד של מנשה דיברנו היום. כל הכוחות הללו מתאספים בנקודה אחת. ואז אתה עושה חשבון. קודם כתיב פרט כל נשיא, ואחר כך הכלל, כמו כן בזאת חנוכה. בזאת חנוכה. מה המעלה המיוחדת של היום השמיני? כל אחד מביא את החלק האישי שלו. אתה מוצא כל אחד בחטיבה שלו. ואחר כך ביום השמיני בעלותך את הנרות, אז הכל נכלל בכלל חדש. ומהו כלל כל הכללים? זה שבכלל הזה אין שכחה. בכלל הזה בארץ ישראל אין שכחה, והחלק של מנשה זה לא רק רמת הגולן, החלק מנשה זה גם הבשן, זה בין קונטרה לדמשק. זה גם החלקים, אבל גם שם אין שכחה. אלא מה? כיוון שהחלק בתורה הוא חלוש, אז גם החלק של ארץ ישראל נחלש, וזה הרי רואים בחוש, כל כמה שדבקים יותר במניין של קבלת התורה, אז כך גם המניין של באי הארץ הוא חזק יותר. ואם זה חלש, אז זה נחלש. אז הדרך לתיקונים בכיוון אחר לגמרי, אבל לא בזה אנחנו עוסקים עכשיו. יוצא שהיסודות המופלאים, התוכנית היוונית להשכיח, התנפצה אל הברכה המיוחדת הזאת, וחי יברך את ישראל. נתגלה הסוד הזה, שגם בתומת מצרים, ושגם בכל הסיבובים שעברו אל יוסף, מנשה, האיש אשר על הבית. האיש הזה משל בית אבא, הוא מעביר מסורת. הוא מעביר גרעין אחד, שהוא מתלבא בזקניך ביום רולה. ואז, אפשר לעשות כבר את החשבון של זאת חנוכת המזבח. זה המודל. מה יעשה? כמה וכמה בחינות. היום הזה פגרה הזה של חנוכה, צריך לעשות איזה חתיכת תחנה. לא מבעיה צעירים, בכלל לא ידעו מה רוצים מהם. טוב, עברו כבר שלושה חודשי חסד, כן, אם זה היה בחסד וברחמים, היה בדין, לא חשוב עכשיו. מה דעה ועבר? מכאן ואילך, חוש בינה. ושלא לדבר על האחרים, כל אחד בדרגה שלו, חוזרי הצבא ואלה שכאילו היו בצבא, מה דעה ואבא? מכאן ואלה חשבון. עכשיו, תחיל חורף של 4 חודשים. לא בכל שנה אפשר בזאת חנוכה לדבר על 4 חודשים. טבת, שבט, 2 אדרים. פשוט הוא. 4 חודשים נטו של לילות של חורף עם חום פנימי. אז אפשר לעשות מה שאפשר לעשות בארבע חודשים אלה. אפשר כמובן להשבת עד שישב ישכיחה מליבו. ואפשר שגם אנשים שהם שכוחים, אז הזיכרון הזה עומד באמצע. ודאי שעל מה ידברו מחרתיים בקהיר? על העברת חלקי יהודה ושומרון. על חלקים של ארץ ישראל. ומי לא חושב, מי, גם מי שהוא שמאל שבשמאל. ורגלי אבותיו עמדו על הר סיני, אז הוא נותן הנחה למחשבה הזאת שיקחו את ארץ ישראל. כיצד? אם הוא יודע מה החלק שלו בתורה. אם הוא יודע שלאלה תחלק את הארץ, זה בהתאם לאות שלו בתורה, גם את הנדמות שלו. אז יש לך הרי פטנט מצוין איך לנסות לעצור את הסחף הזה. ככל שה... זה לא בסגולה, זה לא בפטנטים, זה פשוט בהבנה פשוטה. לתרגם מה פירוש החלק שלך בתורה. ככל שהזהות היהודית תהיה עמוקה יותר, ככל שיהודים יכירו יותר את עצמם ויבינו מהי התורה ומהי הארץ הזאת, אז כך הם פחות יבטרו עליה. צאו ראה שרובם המכריע של אלה שמבטרים לא מבינים לא בספר יהושע ולא במניין ולא בדברים ולא כלום. אלא אנחנו יודעים שגם בעומק הזה שלהם גם מונחת איזה אות אחת. אבל כדי שהאות הזאת תצא צריך ללבות אותה. וללבות אותה זה במרכז בית המדרש. כל מי שיש לו שכל. הרגיל בנר חנוכה, דהיינו, שהוא מבין שבנר חנוכה הזה יש בנים, יש המשך. כל מי שהוא מבקש להיות מהצאצאים של ראובן ושמעון ואפרים ומנשה, יתכנן לעצמו את ארבעת החודשים הללו בחברותות, בקלאסרים, בכל העניינים הטכניים הללו שהם גורמים מסייעים מאוד מאוד להתקדם ולעלות בלימוד. ודאי שרוצים להשקיע את התורה. תרבות יוון, מי שהיה רק בבית, אז הוא לא יריח תרבות יוון באוטובוס, מעבר לחומת העיר העתיקה כבר. הכל, בכל מה שאתה פונה נורא. וכמובן שרוצים באיזה מקום. באנו חושך לגרש. איך מגרשים את החושך הזה? אם אתה שוכח את התורה, אתה מגביר את החושך הזה. אור גדול, חום גדול, חורף גדול, אפשר להסגר קידושי. קדושי! תיבעל לאגמון תחילה. לפרוץ את הבית היהודי. באותו מקום, באחד המדרשים, שכתוב, כתבו לכם על קרן השון, כתוב, לעקור את הדלתות. גם זה הייתה הגזרה שלי, אבל לעקור את הדלת. פלפלו הלוך ושובר לפרש את זה, לעקור את הדלת, לא יהיה חייב במזוזה, מזוזה ממין, חנוכה בשמאל. מה פירוש לעקור את הדלת? שהבית היהודי יהיה פרוץ. תיבעל לאגמון תחילה. זה הפשט שהם רצו לעשות את רשות היחיד, רשות הרבים. הפקר, אין בית, אין דלת, אין מעצור, אין משפחה, אין שום תא. להיכנס כמה שרוצים. נקמת את נקמתם, אומר השפת אמת. באותו דבר, מה הם רצו? הם רצו לעשות מרשות היחיד היהודית, רשות הרבים, ולכן נר חנוכה מצוותו על הפתח הפותח לרשות הרבים. אנחנו נלך ונביא רשות היחיד לתוך רשות הרבים. אנחנו גם את רשות הרבים היו, נעשה אותה רשות הרבים יהודית. הדלקת נר חנוכה על הפתח, פירושו של דבר, הצעד הראשון לכיבוש רשות הרבים. לכבוש את רשות הרבים, פירושו של דבר מדינת התורה. לכבוש את רשות הרבים, פירושו של דבר מדינת ההלכה. אין החינם עם מדינת ההלכה. אבל לצור זה אתה צריך לדעת ההלכה. אתה צריך לדעת איך לנסח את ההלכה. אתה צריך לדעת איך לתרגם אותה. אתה צריך לדעת איך להביא אותה לשכוחים הללו במרחבי עבר הירדן. במרחבי הגדרות צון. וכל אחד יש לו את הגדרות צון של עצמו. ארבע חודשים מופלאים. וזאת חנוכה, זה הגמר של גמר חתימה טובה. איך להסביר את זה? זה עניין בפני עצמו. אבל ברור, מי שיודע את הערכים של המועדים ומבין, מי שהיה לו ימים נוראים, מי שהיה לו שמחת תורה, מי שהיה לו היום השמיני, בשמיני עצרת, אז יכול שיהיה לו גם בזאת חנוכה ביום השמיני. ומי שלא היה לו, יהיה לו מכאן ואילך. בכוח העוצמה של שמחת התורה, בכוח העוצמה המופלאה הזאת, אפשר להעלות את האור. והאור המופלא הזה הוא עוד צעד אחד לקראת העתיד. ובעתיד, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.